התחלת?
פעם דיברנו על כך של הבדלה לא מאפיין שני מוקסמים, וסתרנו שבמאה שבוע יום רביעי אפשר להסביר זה שייך עדיין בשבוע הקודם, וברגע שאדם מסביר במשך ימי השבוע הוא באמת לא מבדיל על נר ובסמים, הוא רק מבדיל על הכוס. למה? כי בסמים שייך לנשמה יתרה ונר שייך להודיה על הפקיד הזאת של אש, ואדם הראשון גילה את זה במוצאי שבת, זה שייך את במוצאי שבת, שמה תקנו את זה, ולכן משך השבוע לא מברכים. והוספנו עוד שאם לאדם אין לו כרגע אש זמינה או בסמים, נכון להבדיל, זה לא מעכב את ההבדלה, ובמשך הערב כשהוא יגיע לאש או משהו אחר, הוא יכול לברך על זה בורא ואורי האש בהפרדה מההבדלה, זה לא חלק שמעכב אחד לשני. אז לכתחילה צריך, אבל לא תשקיע בזה מעמד. זאת אומרת שוב, אם אתם לחוצים בזמן לפעמים, המעבר בין שבת לחול, מוצא שבת, כתם כותבים, הוא לחץ. למה? כי בשבת אסור לעשות שום דבר. איך שיוצאת שבת, הוא הולך למסדר עוד כך וכך זמן. מטורף כזה, רוצים להכניס אתכם. אז אם אין ברירה, ופתאום נזכרו שאין יש לו בית כנסת, ואז שילכו ויביאו וזה, אפשר להבדיל מיד. ואחרי זה להזכיר לאנשים ב-12 בלילה, לא יודעת שמגיעים למעל, לעשות להבדיל על האש. כן, דבר נוסף שהזכרנו זה שאם אין לאדם אפשרות לכוס יין במוצאי שבת, אז הוא אומר, ברוך המתיר בין קודש לחול ומותר לו לעשות הכל, כולל מסיעה, דורך כולל כל דבר. או לחלופין, אם הוא יבדיל בתפילה, אתה יכול לתאר לו, זה גם אפשר להבדיל בין קודש לחול, ויכול על סמך זה לעשות את אותם דברים. ובנושא של אכילה, אז לכתחילה לחכה עם האכילה עד למחרת שיהיה לו חיי. לאמן יסרו עליו לאכול כדי לזכור את ההבדלה. אז אם בבוקר יגיע, אז תהיה חצון, אז בטוח לזכור את ההבדלה בבוקר. אבל זה הדעת המשבוע מה שאמרנו עכשיו. יש דעות שמכירים יותר ואומרים, אם במשך מוצאי שבת לא צפוי של חיי, אז אתה לא צריך אפילו לחכות ליין, אתה יכול לאכול במוצאי שבת, וביום הראשון בבוקר גם. זה הדברים שראינו בנושא הזה. הגענו לעמוד 59, קידוש והבדלה בכוס חד פעמית על הבקבוק עצמו. הדברים מצויים ושכיחים, שהשאלה היא האם לכוס של קידוש זה משהו מיוחד? מה זה משהו מיוחד? לא חייב להביא הכסף, כן? אבל כוס נורמלית או שאפילו כלי חד פעמי. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל, השולחן ערוך פוסק, מקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום וטעון, כל מה שטעון כוס של בריקת המזון. משווה את זה למילים פשוטות בריקת המזון. בין הדברים שכתובים על בריקת המזון שהכוס יהיה שלם. אז השולחן ערוך פסק שאם הכלי הוא שבור אי אפשר לטול בו ידיים לברכת המזון, ואי אפשר לקדש עליו. כלי שבור. אז האגרות משה הלך בדימה כלי חד פעמי שאתה הולך לזרוק אותו עוד שנייה, זה כלי שבור, קראת החשיבות, מבחינתו זה אותו דבר. ולכן אני אומר, לא, ראיתי אנשים שצריכים שני כוסות חד פעמיים. זה לא זה, לפי הסברה הזאת. זה לא עניין, זה שלם בעצם. זה ילך לפח שיחד שניים, זה לא כל כך משנה. אבל הוא מביא פה קציץ אליעז שחולק על הסבירו בעמוד 61. כוסות נייר מקשרים לפני הקדם בקידוש והבדלה, שלא שאלה לי אם אפשר לקדש לבין כוסות מנייר. עכשיו שרמת כי הגאון לבית שפיים שנוסר, ואחר בקשת המחילה, אינני רואה בציץ לאיסורו, ואין הדינורים שווים, אתה מראה הסביר מבחינה עם בציץ, ולכן כשנשבר, פסק. מה שלא שייך בכוסות נייר שכך הוא תחילת יציאתה ולא נפסה מלות כמו מוכן באופן עקרוני כוסות נייר לא תהיות קיימים, רק זה בזול זורקים אותם, רק זה לא דבר שמצד עצמו אתה חייב לשימוש חד פעמי, זה אנחנו מפונקים. אבל מי שבאמת לחוץ כלכלי, אז הוא לוקח את הכוס חד פעמי ושוטף אותה ומשיך. כן, גם בישיבה אנחנו רואים שכוס אחת עוברת כמה ידיים. אז לכן אין כל כך חומה בזה בסדר, אפשר להיכן אנחנו עושים את זה כן שמתבחים על כוס חד פעמית. עכשיו השאלה היא על בקבוק, רק כמו כשאני מתותו בכלל, וזה קורה שאתה מחילה את המוצבים בספקה, אתה נמצא באיזה מוצב אי שם כל השבת שם, אתה שעון על מה ששולחים לך, אז שולחו לך הספקה שלך בקבוק יאי, אבל לא שולחו בכלל כוסות ולא שום דבר, אין לך
מה? מה זה קרה?
אז הוא מציע פה, במקום כוס חד פעמית לא צריך לקוח, אבל בקבוק, בקבוק יש פה קצת ספק, למה? כי ברמת כתוב, תראו לי מה, לעמוד 62, כתב הרמה, אין לקדש בכוס שפיו צר. למה? מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח עכשיו, לא אומר שצריך להסתכל על היין, לפני שאתה מברך על הלבק, אם פיו צר, קשה לראות פנימה. מה? זה מה שהם כותבים כאן. אחד, בדעתם, אתה זו מגן אמר מישהו על הרמה, אולי בדעתם, בכלל הגמרא מתכוון להסתכל על הכוס ולאו דווקא על היין, אבל במפורש, אם הכוס, אם הבקבוק שקור, אז באמת, הנה, תראו, בשורה שמתחילה פרט לכך, יש סיבה נוספת להקל לבקבוק יין, שהרי הוא שקור, וניתן לראות דרכו את היין. אז על כל פנים בדיעבד, מה זה בדיעבד? עדיף תמיד כוס, אין כוס שם להחזיק את הבקבוק ולברך. יש נושא של פגימה. מה זה פגימה? פגימה זה אם שתו מהבקבוק. מה זה שתו? שתו כמו אדם שהוא אין לו כוסות, הוא שותה ככה, הוא פוגם בעצם את היין. אם שפכת בכוס אחרת זה לא פוגם את היין, אבל אם מישהו הכניס לפיו זה נקרא פגימה. היה זה פגום, לכתחילה לא מקדשים עליו.
אז מה,
מבחינת מה הוא פעמים, כדי להגיד לרוק חזרה? לא, לא, זה לא הגדרה של גיור, ממש שכן. זה הגדרה של זה, זה לא כמו דיין, שיין שכבר השתמשו בו, יקדשו עליו. גם אדם שקידש בכוס, שתה ונשאר בכוס. אז גם כן...
אבל אתה עושה
מיין ששאר בלבוקר? אתה מעביר
לבקבוק אחר. הרעיון הוא, איך מתקנים פגימה, כאשר אתה מכניס...
יין לסוס.
יין, ממקום אחר.
אבל אלה...
לא, מה
שזה, יחשב על בקבוק,
שים, טוב, שים לי בקבוק, אני מגיד שיש לי שתי בקבוק. או שיש לך קנקן, לא משהו, ושופך לאחד אחר שממנו בעצם זה לא שותה, ואז שיש לי יין שלא שתו ממנו, ואני מחזיר את זה אחרי זה לבקבוק ששתו ממנו, אז היין הישן מחדש את הקן. לא, אז זה לא טובה את זה, לא טובה את זה, כי ככה אתה פוגם את העין הזה. כאילו, היין
התקין
צריך... להישפך לתוך הלא תקין.
אתה עדיף לקחת בקבוק.
זה לא כמו במקווה שהיה שם, צריך מקווה עומד ואז אתה יכול לטיפה לכל מה
שם. לא, זה הפוך. בוא נהפוך, שהפגור הוא פוך מקלקל, מי שבא מלמעלה הוא ה...
הוא המקלקל? הוא המשפיע?
הוא המשפיע.
רגע, הרב, אז אם יש לי כל כך מישהו על הקידוש, ושאני מן הקצת, ואני עכשיו כבר רוצה לעשות עוד פעם קידוש, אז זה לא יכול להחזיר את ה...
לא, מה שאתה צריך לעשות?
לשפוך קצת.
קודם כל לשפוך. לשפוך מהיין. מהבקבוק המשלם לתוך הכוס הטוב. באופן עקרוני, לא צריך להחזיר את זה חזרה. אתה שופך קצת, זה כבר מתוקן. בעיקרון, יש חומרה, שמשנה ברורה, של להחזיר את הכל חזרה לתוך הבקבוק, אחרי שתיקנת, ועוד פעם לא. אבל זה רק באופן עקרוני, הפגימה על ידי המפגש מלמעלה של טיפה, אין את זה
כבר
פגימה.
זה רק אם יש בבקבוק יותר ממה שיש בכוס, נפעמים שנגיד בבקבוק נשאר לי קצת. אולי נגיד יש לי בקוס הזה שלושת רבי קוס, ובקבוק יש לי אולי איזה רבע.
כן,
כן.
אם יש בקבוק אחד ואין לנו כוס, ואז שתינו נגיד בערב שבת ועכשיו נפגם לנו היה.
אז פה הוא כותב שבדיעבד, תראו, לא מקפידים על בקבוק. תראו, המשפט האחרון שלו לפני...
לא מעכב בדיעבד.
כן, לא מעכב בדיעבד. נתקדם, כמה צריך לשתות?
רגע, לא, אפשר לתקן על הזמן?
אתה יכול לקרוא את זה, 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 אתה י
אם זה אם אתה אין חורים וזה נקי וזה זה
או יש את השחירים
פגום זה לא, זה נקרא פגום אתה צריך לפתוח את זה בצורה כזאת
אולי יש לך את השיחה בלי פוטרם ואז היא
נדבר
על השפתה
זה לא פוטרם זה לא פוטרם זה לא
פוטרם זה לא פוטרם הבעיה גם שלעשות פתח יפה בשבת זה בעיה זה לא קשור לאשכנזי צוען, זה קשור לסברה, יש מחלוקת בין הפוסקים, איך לתפוס בקופסת שימורים, האם עדיין הוא כלי או שהיא כבר כלי? כמו למשל הפקק של הקנקן, קורא לו כבר פקק, או שכיוון שיש לו את הפלומבה הזאת, אז הוא עדיין לא פקק, ועכשיו אתה עושה אותו לפקק. אז דעה אחת אומרת, מה זה הוא לא פקק? עכשיו, אם הפלומבה הוא סוף סוף סוגר, משמש כפקק. אז לכן זה לא משנה אם או בלי מותר לך לפתוח לשבת בקבוקים ולא לצאת לפתוח מהר שבע. זה לא חשוב לשכנזים ספרדים. במקרה זה יצא שהרב אורבך החמיר בזה קצת והרב עובדיה יקל בזה כי הרב עובדיה אולי נוטה יותר לצאת של כולם. לא קשור לזה, אין בזה עניין של סברה. אותו דבר זה אומר להתבונן על קופסת שימורים. האם קופסת שימורים כבר עכשיו משמשת ככלי? אז למעלה זה שאני פתחתי אפילו בפתיחה היפה הזאת לא עשיתי פה כלי, כי הכלי כבר היה לפני, או שאני אומר לפני כן זה כלי שאי אפשר להשתמש בו, להכניס ולהוציא, עכשיו הפכת אותו לכלי שאי אפשר להכניס ולהוציא.
אבל אם אתה משאיר את הפקק ככה
זה לא כלי,
מה אתה יכול לעשות?
לא, אבל אין אותו בעיה שאתה
מבין. אוקיי, אבל גם אם זה הכלי, אני יכול להתאים על הדברים,
עליו.
לא, היה בתוך הדברים. לפי הדעת שלו שהוא היה כלי, אז אני לא
יכול לדעת. לפי הדעת שזה היה כלי, אז זה לא משנה.
ואם אתה לא הולך להשתמש, אתה יודע שלא תשתמש עם זה, אז לא משנה.
אז יש דעת כזאת, יש דעת שקצת קשור למה שראינו שם הרב פיינשטיין, שבגלל שאתה הולך לזרוק את זה, אז זה לא כלי. הגמרא מדברת למשל על מוספיקים. מוספיקים זה חבית כזאת שמותר לפתוח אותה בשבת, כי אם היא מיועדת לדליקה, היא שפך כל עשויה מכל מיני הדבקות של כל מיני חומרים שהיא עזמותה. יש כאלה שמדמים שנכנס תמיד את סביב. מימי החזון איש היה ימי הצלע פה, אז היו משתמשים בקופסאות כאלה, במסמרים, בדברים. אז הוא בא ואמר, מה, הנה, זה כלי לכל דבר. יש כאלה שאומרים, הנה, החזון איש שמע שזה כלי, ששמש לכלי, ולכן יש בעיה. אבל היום, לא מכיר אנשים שאומרים. הוא פקיד את זה, אולי למחזור או משהו, אבל לא. אז התורה הזאת ירדה, איפה?
אבל מה אתה להגיד כמו שאמרנו בהתחלה? זה גם בקשר,
גם עכשיו שלי. אפשר לומר. לא, לא, יש מזה פוסקים שאומרים שזה לא כך, של דעתם, לא נכנס לי. כי כך שימו, זה להכניס ולהוציא, לא להתחיל על זה דברים. ולא כזה, אלא שאתה יכול לפתוח ולא להוציא חלק ולהכניס חזרה. טוב. התגלגלנו את זה, בוא נחזור אלינו. אנחנו בעמוד 63, והשאלה פה, כמה צריך לשתות מיין של קידוש? אז מביא גמרא בפסחים, אמר רב הונא, המקדש בטעם מלוא דוגמה ויצא, ואם לאו לא יצא. זה השיר שאנחנו מכירים תמיד, מלוא דוגמה, לא רביעית ולא שום דבר. מלוא דוגמה, זה השיעור שאדם צריך לשתות מתוך של ברכה. אם התחילו לך בזימון או משהו כזה, אתה צריך לשתות מלוא דוגמה. מה זה מלוא דוגמה? כשהוא מסך את הכל בצד אחד, זה הכמות, מלוא דוגמה. גם ביום כיפור, אגב, כשאנחנו מדברים על איסור שתייה, אז זה לא נוגמה. זה לא נוגמה של האדם, אדם צריך לשתות לשיעורים, אז הוא בודק אישית אצלו כמה כמות הזה נכנס לו בצד אחד נפוח, בולט את זה, רואה את הגובה, וזה השיעור שהוא מוצא לשתות פחות משיעורים. למשל, חיילים בפעילות מבצעית, שהם מוכרחים לשתות יום כיפור, נגיד בתשעה באב, אז שותים פחות פחות את השיעור, אז הוא בודק כמה השיעור שלו, ופחות יותר שותה כל תשע דקות, כל הלכת. אז גם פה השיעור הוא כושר ברכה ולא נגמר. אלא מה? שיש לי בעיה אחרת. חוץ מהנושא הזה של שתייה מכושר ברכה, אני נכנס לבעיה של ברכה אחרונה. על מה מברכים ברכה אחרונה? איזה שיעור מברכים ברכה אחרונה? רביעית, יש שיעורים ולא נגמר. אז אם שתית ולא נגמר, אני נכנס לספק. כי יש דעות שצריך לברכה אחרונה, אני לא צריך לברכה אחרונה. אז לכן, אם אני עושה קידוש בשבת, שבמילא אני לא מברך על היין, ברכה חרודתי, אני סועד, וברכת האזן פותר את הכל, מספיק ולא נגמר. אבל אם אני שותה בהבדלה, אם אני שותה בזימון, אם אני שותה כוס בשבע ברכות, שאז בעצם אני מסגר ביין בלי ברכת המזון לאחר מכן, אז פה עדיף לשתות רביעי. אבל לא מדין הכוס. מדין מה? מדין שתוכל לברך. אם למשל מישהו מהלכה שאתה רביעי, והוא מברך בכל מקרה, אז אתה יכול להגיד לו שיוציא אותך, היא בחובה, אז אתה לא צריך לשתות הרביעי. הרביעי צריך להפריד. אנשים נגלו מהכוסות של ליל הסדר וזה, שצריך רביעי, צריך ארוכות, כל מיני הגדרות כאלה. זה הגדרות מיוחדות ליל הסדר. בדרך כלל זה לא נוגמה, וזה השיעור לכוס של ברכה. ועוד נוסיף ונאמר שכוסות של ברכה כאלה, שהם לא מעיקר הדין, הם נולדו בתוך איזה מידה כזה. למשל, כוס של ברית, שמברכים על כוס. לא כתוב בהלכה שחייבים לברך על כוס, זה מידה כזה. אז כושר ברכה כזה הוא יותר קל, אפילו לא צריך מלא דוגמה. מספיק טעימה, ורואים לפעמים שהמברך, או לפני האי רצון, הוא שותה מהיין, כדי שזה לא יהיה אפסק. הוא פשוט לוגן טיפה, ואז הוא אומר שם הילד וכו'. כי מספיק באמת טעימה כושי, בכושר ברכה כזה שהוא בדרגה פחותה יותר, מאשר כושר ברכה שתקלו חכמים, כמו ברכת המזון וכדומה. כן, אז זה מה שהוא מביא פה למטה. מה זה איתן ולא לגמר? תוסף כותבים, כדי כמה שביומה, כל שאילו מסלקו לצד אחד, היא ראית ולא לגמר, והם מפחות מרביעית, מפחות מרביעית. תוסף משווה זה לרוב רביעית. ודווקא לאדם בינוני, רוב מלך הבשן ביתכה, כל אחד לפי עניינו. השיעור, אנשים לא אוהבים את הדבר הזה, רוצים, תן לי מספרים, תן לי מספרים, לא סומכים על עצמם. אז זה כאן, הוא מביא, בעמוד 64, בשיעור מלא מוגמר, ואדם בינוני מקובל לומר שזה רוב מביאי, הכוונה היא שזה 44 סמא. ככה הרב עובדיה כתב בכל סיני. כן, אז תראו שבשולחן ערוך לא כתוב מספרים. אם הוא מצטט בירוק בשולחן ערוך, צריך לשתות כוס של קידוש במלוא מוגמר, דהיינו כל שיסתכל לצד אחד לפי, זה ראינו מוגמר. זה השיעור. והוא רובו של רביעי, תעשו חשבון, 44 סמא. צריך לשתות מתוך כל הכוס, 44 סמא, כי הוא אומר שזה משהו כמו בהערכה, כמעט שליש או רבע כוס, משהו כזה מביא פה. מה? כן. טוב, בוא נמשיך הלאה.
רגע, מה המשקל של זה במשקל?
מה?
בגרם, כמה זה?
במשקל בגרם. לא יודע, בואו נראה בעמוד 67. תראו, בסיפור הוא כותב בשני הסיפורים האחרונים, כוס של שבע ברכות שתחת החופה של ברית מילה מספיק לטעום קצת. כוס של שבע ברכות ברכות הסעודה מזמן קצת רביעית, כיוון שזה גם כוס של זימון, החתן והכלה יכולים לשתות מעט. בסדר, אז אל תפילו עליהם תפיק, חתן וכלה נותנים להם לטעום מספיק קצת, המברך, עד פיק עליו, הוא צריך לבחר ברכה האחרונה, הוא צריך לשתות אור רביעית. למה אתה צוחק? שתו אותך? מי צריך לשתות? מי צריך לשתות? אז הוא מביא פה מחלוקת ראשונים. דעת הבעל, דווקא מקדש צריך לשתות כמלוא לוגמר. אנחנו מדברים על השיעור של שתיית הכוס, לא על הנושא של רביעי. מי צריך לשתות מלוא לוגמר? האם אני יכול לצרף כמה אנשים? יש אדם שלא הביאה לי, וכיבדו אותו. האם מספיק לו טיפה לתרום ולסמוך עליהם מלוא לוגמר על ידי השלמה של שאר האנשים לידו שיצפו ידי חומת הקידוש, או שהוא צריך בעצמו? מביא פה מחלוקת הרשב"ם והבהג, השולחן ערוך פסק מעיקר הדין כדעת הרשב"ם. בוא נראה את עמוד 68. אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסמורים כמלוא לוגמר, יצא. והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא, וראוי לחוש לדבריהם. כן, זה ההכרעה של השולחן ערוך, ראוי לחוש לדבריהם. קרי, אם באמת נתקעת ולסרב לכוס של ברכה, זה לא דבר כל כך כדאי. אם אמרו לך תזמן על כוס או משהו כזה, זה לא, זה צריך לקבל. מה? כן, זה לא טוב. אז אם אדם שונא יד וכיבדו אותו במצב כזה, יכול לתמוך על דעת הרשב"ם, ששמענו פסק אותה כדעה מרכזית, שהוא קם טיפה ואחרים ישלים אם זה תלוי בו, נתחילה, נתן למישהו אחר, או תנבד את הסיפור ככה שמי שמברך, גם ישתה לפחות בלא חוגמה.
אבל שיהיה ברור רביעית,
כוס צריכה להחליט רביעית. כן, זה חלק מהרבות של הכוס.
עכשיו
זה שבדיעבד הזה. כמו שפגור זה לא מתאים בימד, זה דברים שלא מתאים בימד. טוב, אז מה הוא עושה? הוא אומר למטה, ראוי לציין שבוע שלאחר שאחד שתה כשיעור אין חובה לשאר המסיומים לשתות. כתב הראש שפוסק כבר בשולחן ערוך שמצווה מהרופא שהתערו כולה, בסדר? אז לכתחילה, ברגע שאדם ענה אמן על ברכת הקידוש, הוא יצא את חובת הקידוש. זה לא מעכב ששתי יין בקידוש. אם אין מספיק, מצווה מן המוכר ולשתות מכל שברכה. אבל זה לא יערד בעלי יעבור. זה לא קשור עם
חסר. זה
פחות.
זה פחות. בערות שזה כן.
אני לא חושב.
ב-26
פעמים מפות תוצאות אחרים ומפות אחרת ובמקביל הוא מביא בסוף סברה, תדע לדעות, ג' אם כל אחד מהמסובים מחזיק קרוס בפשוט שזה נחשב כושר ברכה, יש הרבה שנוהגים שהוא מברך, אתה מחזיק, אז זה נחשב כושר ברכה.
קרוס לא מלאה.
מה? כן, יש לנו כושר, אבל בדלת זה כותב פה שבכושר המקדש כל המסובים נחשבים לאחד. זאת אומרת, יש פה שאלה, הרי הרבה פעמים כשאתה מעביר את הכוס, ברגע שמקדש שתה, הגוף כאילו פגע מזה. אז הבא אחריו, הוא עושה כבר יין בגוף.
אז זה כל הרעיון, לא?
אז זה הרעיון, שהמקדש והשוקים הם נשארים כאחד, אז זה לא נכנס לתחתה, זה לא נכנס לפגוף.
אבל אתם גם מחסים
את ה... מחסים את המילה לא גמרת.
אז אני אעשה את זה.
טוב, שחזרתי לו.